טוב, שלום. אנחנו בסוף השבוע הזה, ביום שישי, כף בטבת, נתייחד בעזרת השם עם זכרו של הנשר הגדול, הרמב״ם, במלאת 818 שנה לעלייתו לגנזי מרומים. ואני מבקש לפתוח בסיפור שהתרחש עם הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, הגריד מבוסטון, זכר צדיק לברכה, שכאשר מלאו 750 שנה לפטירתו של הרמב״ם, ביקשו ממנו לכתוב מאמר לקראת ספר זיכרון שרצו להוציא לכבוד הרמב״ם. הוא שלח להם כתגובה שזו הפעם הראשונה בחייו שהוא שומע שהרמב״ם נפטר. זאת אומרת, אצל משפחת הרבנים סולובייצ'יק, הרמב״ם לא נפטר. הרמב״ם חי וקיים, ותורתו מהירה ומדריכה, וכל חדוות הלימוד היא בהתעמקות בדברי הרמב״ם. במאמר שלפנינו, שהוא חלק ממאמר שכתב הרב קוק בשנה האחרונה לחייו, הוא פרסם אותו בעיתון הארץ. מאמר על דמותו של הרמב״ם. ופה אנחנו מוצאים התמקדות בעומר חייו של הרמב״ם. ממש סיכום על דרך חייו של הרמב״ם. וכך כותב הרב. אז בדף שלפנינו, בצד שמאל, בפסקה שנמצאת למטה. זה תחילת המאמר הזה. כי יצירה אגדית עומדת לפנינו התמונה המרהיבה, כפולת האורה הזאת של פאר גאוני עולם זה, הרמב״ם זה. אומר הרב שדמותו של הרמב״ם היא כפולה, היא מורכבת, ומיד הוא יפרט ממה היא מורכבת. ועד כדי כך ההרכבה היא נראית הזויה, עד שאפשר להגיד על הרמב״ם שהוא דמות אגדית. כלומר, זה לא דבר ריאלי, לא דבר פשוט ויומיומי לפגוש דמות כפולה כזאת. מבקרים עזי נפש היו בוודאי רוצים להפוך באמת את האישיות המוצקת הזאת לתמונה אגדית, אשר רק בדמיון המופרז יכול להיות לה מקום, ולא במציאות הרגילה בהגבלתה. הרב, כמו כל גדולי ישראל, משום גדלותם, לחמו בחריפות נגד המבקרים. המבקרים, זה יכול להיות ביקורת המקרא, וזה יכול להיות ביקורת המשנה והתלמוד, ואחר כך ביקורת חז"ל וכולי. המבקרים הם גמדים, טרוטי עיניים, אנשים מאוד מצומצמים, שהשכל שלהם לא יכול להכיל דברים שהוא מעבר לשכלם, ומשום שהם גם עזי נפש, אז הם קובעים שמה שאני לא יכול להכיל, גם אדם גדול אחר לא יכול להכיל. כלומר, לפי העיניים הטרוטות שלהם, ככה הם כותבים איזה דוקטורט או איזושהי תזה ששוללת את הגדלות מאנשים שהם פשוט יותר גדולים מהם. זאת פשוט גאווה שאני ואפסי עוד, ומה שאני לא יכול להכיל, גם אחרים לא יכולים לעשות. כן. מה היו צריכים? כן, בוודאי. אינך יכול לכתוב דוקטורט על נושא מסוים או על אדם מסוים, אלא אם כן אתה יותר גדול ממנו. כי אתה לא יכול לבקר. לבקר יכול מישהו שהוא אמור להכיל ולהבין את מה שיש לפניו. כי אם הוא לא מבין, אז הוא לא יכול לבקר. לכן אי אפשר, לכן בוא נאמר בשפה חיובית, מי שאין לו המון ענווה, הוא לא יוכל לכתוב דוקטורט אמיתי. רק... נכון, הוא צריך אבל בענווה גדולה לנסות להתבונן. האם הוא יוכל להכיל גדלות? לא. תמיד צריכים לדעת שמה שאנחנו קולטים זה פחות. כלומר, זה מה שחז"ל אומרים, זה לא חידוש שלי, בגמרא בשבת. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם, אז אנחנו כחמורים ולא כחמורו של פנחס בן יאיר. היחס תמיד צריך להיות פער עצום. ואם זה, ואם יש ענווה, ואם יש תפילה לריבונו של עולם, אפשר לנסות להשיג משהו. אבל תמיד מה שאינך מבין, אז אתה אומר, אני לא מבין. יש אחד הגדולים שכתב שרגילים כאשר לומדים רמב״ם בלמדנות, אז אומרים, יש לי קושייה על הרמב״ם, או צריך עיון על הרמב״ם, אם הקושייה נראית מאוד חזקה. אמר אחד הגדולים, צריך לשנות את הסגנון. זה לא יש לי קושייה על הרמב״ם, או צריך עיון על הרמב״ם. צריך עיון על עצמי שלא השגתי דעת הרמב״ם. כלומר, אני לא תופס, אני מתעמק בדבריו, ואני רואה שדבריו נשגבו מבינתי. אז על מי צריך עיון? עליי. מי שיאמר שהרמב״ם הוא לא התנ״ך, אחר כך יאמר שגם התנ״ך הם אישי התנ״ך הנמוכים. חס ושלום דעתך. אני חוזר, חס ושלום דעתך.
מה שאתה אומר, אם יש אדם שהוא הכי גדול בעולם, הוא כתב ספר שהוא באמת עצום, אבל אני לא מבין אותו, משהו מהדברים שהוא אומר, נראים לא הגיוניים, אני יכול לשאול את השאלות עליו.
את השאלות תשאל, אבל בסגנון של ענווה, זה כל מה שאמרנו. לא אמרנו שלא תשאל. תאמר, הגעתי למבוי סתום, אבל אני סתום, ולא הרמב״ם. מה זה אוי ואבוי? זה כתוב בגמרא, ראשונים כמלאכים ואתה כבן אדם. אבל אתה אומר שהם בני אדם, אז בגמרא כתוב מה אתה. מה לא מובן? הסגנון צריך להיות סגנון של ענווה. יעלה על דעתך שאתה יותר מהרמב״ם, שאתה יותר מהרבי בן עזרא, שאתה יותר מרבי עקיבא. אני כך הבנתי? אמרת, אמרת שמותר מותר להקשות. בענווה. תסתכל הרבה בהשגות של רבי עקיבא איגר, על כל הגדולים, אין הנחות, אבל בכל מקום שהוא מסיים, והשם יאיר עיניי. אם אתה מסיים ככה, אז אנחנו אותו דבר. ורבי עקיבא איגר, אני לא מגיע לציפורן שלו, והוא שאל על כולם, אבל סיים והשם יאיר עיניי. כך שאני לא מבין מה אתה רוצה. יש לך את השכל שלך, ואתה מצווה בשכלך להבין, ולכן אם אתה לא מבין, אל תאמר אני מבין. תקשה, תאמר אני לא מבין. אבל תסיים, אני לא מבין. ואל תאמר שהרמב״ם הוא בן אדם. כך שמעתי ממך. ברור שאני לא מבין, אז תסביר.
זה הכל. אני אומר שאם יש שאלה כלשהי, על כל דמות, על כל כן. דבר, אפשר לשאול. ואם יש משהו לא בסדר, אפשר לשאול בהתאמות. ומגלים את האמת.
ואיפה האמת?
אה?
ואיפה האמת?
הקדוש ברוך הוא, איפה האמת?
ויש לך קשר איתו. אז אם אתה חושב שתעקוף את הרמב״ם ותגיע לקדוש ברוך הוא, אז אתה טועה? אני אומר לך עכשיו.
אז למה?
תענה, האמת אצלך או אצל הרמב״ם? אז זה מה שאתה אומר, אני אעקוף את הרמב״ם. אני אגיע לקדוש ברוך הוא בלי הרמב״ם. אז אמרתי נכון או לא אמרתי נכון? אתה רוצה לעקוף את הרמב״ם? אני שואל אותך. ואז אמרנו... שאם שאלת שאלה על הרמב״ם, ואתה לא מבין את הרמב״ם, אז אתה אמרת שאתה תיגש לקדוש ברוך הוא. אתה לא תגיד שהרמב״ם צדק. לא. נכון. לא. אז אנחנו לא אותו דבר. בסדר? אז אין לך מה לקבל ממני. חד וחלק. כי אם הם יכולים לטעות, אז אני כלום, 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 כלום. אל תשב מולי. לא מאיים. ממש לא מאיים. אני אומר. אני אומר, אני לא הוצאתי אף אחד. עד כאן כבוד תלמידי חכמים. אני לא אמרתי את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נתחיל בהתחלה. כיצירה אגדית, עומדת לפנינו התמונה המרהיבה. כפולת האורה הזאת, של פאר גאוני עולם זה, הרמב״ם ז"ל. מבקרים עזי נפש. היו בוודאי רוצים להפוך באמת את האישיות המוצקת הזאת לתמונה אגדית, אשר רק בדמיון המופרז יכול להיות לה מקום, ולא במציאות הרגילה בהגבלתה. כי כיצד יכול המוח הרגיל לחשוב שאותו הגאון התלמודי אשר יצר את פירוש המשנה הנפלא, את ספר המצוות ואת היד החזקה, עם כל מלוא מרחבו ורוב פרטיו ודקדוקיו, הוא, אותו הפילוסוף הנשגב, המתרומם לאותה ההכללה והפשטה העליונה המתגלה לנו במורה הנבוכים. כלומר, כאן מצביע הרב על הכפילות שביכולת של הרמב״ם מצד אחד להתעסק בצורה כל כך עמוקה ומדוקדקת בדקדוקים הקטנים והפרטיים של המשנה, פירוש המשנה לרמב״ם, של התלמוד ושל סיכום התלמוד על ידי המשנה תורה לרמב״ם, על ידי היד החזקה. ומצד שני, עם כל התעסקותו בצד הגלוי של התורה, בפרטי תורה, אנחנו רואים תחום אחר לגמרי אצל הרמב״ם. תחום של אמונות ודעות, התחום של העיסוק שלו במורה נבוכים, בדברים כל כך מופשטים. זה לא הלכות, זה לא דקדוקי מעשים, זה העמקה ברעיונות, בדעות, הפשטה, הכללה. איך זה הולך ביחד? אתה אדם שמתעסק בפרטים מעשיים, או שאתה אדם שמתעסק בכללים וברעיונות מופשטים? ועוד תחום, והוא אותו גדול הרפואה שרשמו היה כל כך ניכר בזמנו בין אבירי הרופאים, ושאותות גדולתו ושקידתו גם במקצוע הזה נשארו לדורות. זה עוד תחום שדורש כישרונות אחרים לגמרי. השאיר לנו הרמב״ם לדורות את כתבי הרפואה שלו, אבל עצם היותו רופא למלך מצרים, הוא השפיע המון. כי תמונה כזאת המופיעה לפנינו לא בפרקים שונים, מורכבים ומחוברים, אלא בשלמות אחדותית, היכן נפגשנה גם בין רום הסדרות של גדולי הדורות. שלמות אחדותית יש לו לרמב״ם. על כן הוא מקיף את כל הצדדים שהם נראים לנו שונים ואולי אפילו סותרים. אבל אם יש מבקרים עזי נפש, אז הם יגידו, זה לא הגיוני. או שאתה איש רוח, או שאתה איש מעשה. או שאתה איש רב פוסק הלכות, או שאתה דוקטור. רב דוקטור, אבל דוקטור דוקטור, זה לא תמיד הולך ביחד. ממשיך הרב. אותם המבקרים שנפשם סולדת, מהודות בכל מה שהוא מרומם מציוריהם המצומצמים. הרי בשביל זה הם במשבצת של מבקרים. הם באו לפסול. כל מה שלא נכנס בציור המצומצם שלהם, הרב קוק מתבטא באיזה מקום, כל מה שהוא חוץ לכזית מוח שלהם, הוא לא מציאותי. הוא לא נכון. ברצותם להסיר את פליאת חזון האחדות הרוממה, שנתגלתה בצורה הנפשית של האישיות הגדולה הזאת, היו רוצים בוודאי לגזור אומר שלא תופעה ממשית הוא מה שהדמיון קורא אותו רמב״ם. לא יכול להיות שזה אדם אחד. לא יכול להיות. אז לכן מסקנת המחקר של המבקרים האלה, שהרמב״ם זה לא תופעה ממשית. ולא תופעה ממשית הוא מה שהדמיון ייחס אליו את כל היצירות השונות גדולות הערך ובעלות היקף גדול כל כך, ושבחוזקת היד הם נאחדים לחטיבה אחת. כלומר, לא יכול להיות, לפי אותה מחשבה או קטנות מחשבה של המבקרים, שכל היצירות של הרמב״ם זה אותו דבר. זה לא יכול להיות שזה מאדם אחד. לייחס אל הרמב״ם את המורה נבוכים ולייחס אותם משנה תורה, זו כנראה טעות מדעית. וכמה אסמכתות יוכלו הללו להביא לדבריהם? ומהן האסמכתות? כפי שיבואר בהמשך, יש לפעמים סתירות בין הרמב״ם במשנה תורה לבין הרמב״ם ביד החזקה. ולפעמים בין משנה תורה לספר המצוות. אבל כשאנחנו מאמינים שאישיות הרמב״ם היא אחת, אז כאשר יש סתירות, אנחנו מתאמצים בישיבות, מסתערים על הסוגיה, ומוצאים שאין סתירה, אלו שתי בחינות ברמב״ם וכולי. אבל יותר קל להגיד שאם יש סתירה, זה לא אותו מחבר. כן. לא, 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 זה לא קשור, אני רק מקדים את זה. הרב סולובייצ'יק, אמר שהרמב״ם חי וקיים. אנחנו מיד נראה בהמשך שגם הרב קוק אומר שהרמב״ם חי וקיים. כן, כן, ודאי, 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 ודאי. לא, הרב סולובייצ'יק חלילה הוא לא מבקרי הרמב״ם, להפך, הוא מעריצי הרמב״ם. כן. הלא, באחת יד, היו מפרידים את היד החזקה מהמורה, מורה נבוכים, באומרם שאותו הפוסק הגדול שעסק בכל כך אהבה ומסירות נפש, בקביעת כל תג ותג שבתורה המעשית, לכל פרטיה ודקדוקיה, לא יוכל להיות, כלומר, פוסק גדול הוא לא יוכל להיות אותו הפילוסוף המתנשא לרום פסגת ההפשטה וההכללה של המחשבה האצילית, המרקיעה לשמי הביקורת והניתוח השכלי העליון. ובאחת יד היו מתרצים בזה את כל הדברים שלפי ההשקפה השטחית, הם נפגשים כמו סתירות בין אלה שתי הצירות הגדולות. יפה, אז זה מסקנה ראשונה של המחקר של המבקרים. משנה תורה והמורה נבוכים, זה לא מאותו אדם. ומזה, אך צעד אחד להחליט שגם הספר הגדול והמקיף הזה, היד החזקה משנה התורה, גם הוא איננו מעשה יד פועל אחד. ורק הדמיון האגדי הוא שייחס אותו לרבי משה בן מימון. ובאמת רק במשך דורות רבים נצטרבו חלקים חלקים מאורחים שונים, עד אשר נצטרף מן קנון מקיף זה. זה השערה מעניינת. הרי אם אדם מתמסר בחייו להלכות טריפות, לא בהכרח שהוא ידע להגיד עד כדי כך, במקצועיות, הלכות בית כנסת. ואם הוא מתמסר להלכות זרעים, שמיטה, יובל, תרומות, מעשרות וכדומה, ובזה הוא מתמקצע, מי אמר שהוא מבין עד הסוף בהלכות שבת? אז אפשר להגיד שיש לנו 14 ספרים של היד החזקה, ו... לא הרמב״ם כתב את כולם. זה היה אולי צוות של כותבים, והרמב״ם אולי הוא העורך הראשי. מה נקל יהיה להם אז ליישב את כל הסתירות הנראות בין ספר המצוות, ובין החיבור הגדול, ובין פירוש המשנה לשניהם, ובין חלקי החיבור גופו? ולמה להם לנוד אחרי החידושים והפלפולים הרבים אשר אלו המפרשים השונים במשך דורות רבים, איך ליישר את הדברים? יותר קל לחתוך, איך נקרא בהפטרה, שדבר השם היה להם צו לצו, צו לצו, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, קו לקו, תח, חותכים, חותכים, חותכים. וזה נכון. אם אני אתמסר כל חיי ללחות שחיטה, אז אולי אני אצליח לדעת בהם ידיעה הוגנת. אבל אז הפקרתי את הלכות שבת. אז איך יכול להיות שאדם אחד יודע את כל ההלכות כולם? את כל שלל המקצועות? ואם עוד לא יספיק להם כל ההרס הזה, כמה נקל להם להשתמש אחר כך בחוכמת ההגהה והסירוס? כי מי יכול לדון בדברים שיצאו מסופרים שונים במשך תקופות רבות? כי ברגע שיש צוות, ברגע שיש עורכים, עורך ראשי, עורך משנה, אז בטח יש טעויות. אז ברגע שאתה רואה משהו שהוא לא מובן לך במבט הראשון, אז תעשה הגהה, תעשה תיקונים. ואם אמנם, אומר הרב, ברוך השם, לא הספיק הזמן עדיין להוציא אל הפועל ממש את הבדיה הזאת במילואה. לא קשה להגיד מראש שבכוח מוכן כבר איזה רעיון להעמיד חזון בדים כזה על ידי מבקרים חריפים שואפי חדשות. ליתן היקף חדש על כל יצירותיו של הרמב״ם ופירוש מדעי חדש על דבריו. אומר הרב, ברוך השם, עוד לא ראינו שקמו כאלה מבקרים עזי נפש נגד הרמב״ם, אבל זה בהחלט ייתכן שזה יהיה. וכדי להקדים רפואה למכה, כותב הרב את דבריו כאן. ואיננו בטוחים לכאורה עם דרך ההתפוררות והעמדת גרסאות חדשות במקום שנייד המבקרת מגעת להבין את הדברים מאמיתתם. וקביעת תאריכים מיוחדים על כל חלק מצירותיו של המאור הגדול והאחדותי הזה, לא תהיה מוכנה לעשות לסלילת דרך ושיטה מודרנית במרכאות כפולות, שחוכמת השקר תתפאר בה בראש הומיות. אמנם, המסורת החיה והקיימת היא העומדת מנגד לכל שרירות הלב הזאת. והיא עוצרת בעד נבובי הלב, נבובי הלב זה חלולי הלב, מלהפוך את המציאות הנפלאה והמרוממת לאיזה צל דמיוני שלא היה ולא נברא. ברוך השם, הרמב״ם כל כך חי אצלנו, שאין מקום לכל הביקורת הזאת. ובעל כורחה מוכרחים גם נסוגי הרוח היותר מתהדרים בחידושי הרס, למור, רבנו משה בן מימון חי וקיים. הוא היה חי את חייו הנפלאים והקדושים בזמנו, והוא חי חיי אמת, חיים נצחיים בנשמתו האחדותית בגנזי מרומים, וחי עם עמו ועם כל תיאורי הלב והרוח ביצירותיו הנשגבות והמהירות את מחשקי הדורות לעולמים. משום שהרמב״ם חי, משום כך יצירותיו, כל יצירותיו, הם בעצם כולם מתאימות וכולם נובעות מהגוף האורגני החי האחד של הרמב״ם. אז באמת איך אפשר להבין שאדם חי, חיים בכזאת רמה של אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. איך באמת אדם חי יכול להכיל כל כך הרבה רבדים שונים ולפעמים זותרים? רעיון ומעשה, הכללה והפרטה. אומר הרב, יש לי רעיון. בוא נמצא איזה דברים של הרמב״ם עצמו. ואז נוכל להבין את הרמב״ם על ידי מה שהוא עצמו כותב. אכן, בכל מלוא שיעור קומתה, הובלטה האחדות המוצקה אשר לנשמתו הקדושה בדברי עצמו. במאמרו הקצר, שבפרק החמישי משמונת פרקיו הידועים, בפירוש המשנה, שנערכו בתורת הקדמה לפירוש מסכת אבות. יש הקדמה נפלאה של הרמב״ם למסכת אבות, היא נקראת שמונה פרקים לרמב״ם. ושם מתבונן הרמב״ם על כוחות הנפש של האדם. והרמב״ם בשמונה פרקים בא ואומר רעיון אחד. האדם או נפש האדם מקורה בהשם אחד, ועל כן היא אחת, אף על פי שהכוחות של הנפש חלוקים הם. ישנם כוחות שונים. יש כוחות עליונים מאוד, כמו השכל, ויש דמיון, ויש רצון, ויש כוח חזן. ישנם כוחות שונים, ממש שונים. אבל הם כוחות של נפש אחת. והנפש האחת הזו, יש לה מגמת חיים אחת. ואותה מגמת חיים אחת, היא באה לידי ביטוי על ידי הכוחות השונים. על כן אין סתירה בין הכוחות, אלא כל הכוחות מכוונים, כל המישורים, כל הזוויות, כולם מכוונים ליעד אחד. היד האחד, השורש האחדותי שממנו אנו באים, ושאליו אנחנו חוזרים. היד האחד הזה, הוא מתגלה במישורים שונים, בכוחות שונים, והוא זה שמאחד את כל הכוחות האלה ליד אחד. זה מה שכותב הרמב״ם שם, בפרק החמישי. הכותרת של הפרק, בהשתמש האדם בכוחות הנפש שלו, לצד תכלית אחת. הפתרון של הרמב״ם לאיחוד הכוחות, הוא פשוט לרתום את כולם אל אותו יעד. שזהו השם אשר קרא לאותו הפרק הנפלא, שהוא נושא בו חזון עליון על האדם היחיד. הוא מקיף והולך גם על ערכי הכלל כולו, על ישראל ועל העמים כולם. האחדות הנפשית הזאת הייתה תמונת חייו, אשר הגדירה בתכונה שהיא אפשרית להיות מושגת בטבעו של האדם. משום שתכונת חייו של הרמב״ם הייתה אחדותית, והוא בחייו כלל את כל הצדדים מרום הרעיון העליון המופשט והכללי עד לביטוי שלו בכל המעשים ופרטי החיים כולם. משום כך הרמב״ם הפרק הזה מגדיר לנו איך אפשר לחיות ככה. כביכול הוא מוסר את תוכנית חייו עצמו. ולפיכך אמר שם על התכונה האחדותית הזאת של ההשתמשות בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. וכשיזדמן מציאות האדם שזה עניינו, אני אומר שהוא למטה מן הנביאים. אצלנו ברמב״ם כתוב, איני אומר שהוא למטה מן הנביאים. כלומר, זאת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. רצה לומר, מהי המדרגה הזאת על רגל אחת? שישתמש בכוחות נפשו כולם, וישים תכליתם ידיעת השם יתברך לבד. ולא יעשה מעשה קטן או גדול, ואפילו לא ידבר דבר, אלא שהפועל ההוא מביא אל מעלה, או למה שמביא אל מעלה. אומר הרמב״ם, אם אתה שם את רצון השם לנגד עיניך, הוא התכלית, אז אינך עושה בכל תחום בחייך, למי גדול ועד קטן, שום פעולה, בלי שאתה בוחן אם זה משרת את המגמה. אפילו הפעולות הכי נמוכות. אתה נכנס לאיזה מקום לאכול. מה אתה בוחר לאכול? האם לימוד התורה, הדבקות בהשם, עומדים לנגד עיניך, ואז כשאתה בוחר בתפריט מה לאכול, אתה בוחר מה שישרת את אותה מגמה. נגיד, אתה לא מסוגל כבר ללמוד, כי אתה מת מרעב, אז אתה הולך וקונה דבר מאכל שיוכל לחזק את גופך, לא להנות את גופך, לחזק את גופך כדי שתהיה חזק ותוכל לשבת ללמוד. או אתה הולך לנוח, לא בגלל שאתה אוהב לנוח, אלא בגלל שעל ידי שאתה תנוח, יתקיים בך וכוהי השם יחליפו כוח. ואז תוכל לחזור לעבודת השם. כל דבר אתה בוחן, זה ישרת את המגמה או לא. והוא יחשוב ויסתכל בכל פועל ותנועה, ויראה האם יביא לתכלית ההוא או לא יביא. ואז יעשהו. וזה אשר ביקש ממנו יתברך שנכוון אליו באומרו, ואהבת את השם אלוקיך. אומר הרמב״ם, זה הפשט של הציווי הכל כך בסיסי הזה. ואהבת את השם אלוקיך. אתה אוהב את עצמך? באת לכאן לעולם לעשות מה שאתה רוצה? או שכולך מלא אהבת השם? אבל התורה אומרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה לא מספיק שתשים סטיקר על הרכב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ובזה יצאת ידי חובה. אלא בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. רצה לומר, בכל חלקי נפשך. מה פירוש לאהוב את השם בכל חלקי הנפש? שתעשה, תחליט, כל חלק ממנה, מחלקי הנפש, תחליט אחת. תחליט זאת מטרה. והיא, לאהבת השם יתברך. אז בכל דבר שאתה עושה, אתה אוהב את השם. אם אתה צריך לעשות קצת ספורט, כדי להיות חזק ובריא, ואתה עושה את זה לאהבת השם, כדי שתוכל להמשיך בעבודת השם שלך, אז גם הספורט הוא חלק. וכך בכל דבר. אתה חייב להפריר את הראש, לצאת לטיול. האם הטיול הוא ערך בפני עצמו, או שאהבת השם זה היעד, ועל כן, גם טיול שיעזור לך, אתה תיקח אותו איתך. אבל אם אתה רואה שאורך הטיול ומסלול הטיול ומקום הטיול וכו' וכו' ירחיקו אותך מאהבת השם, אז תסמן איקס. וכבר הזהיר הנביא עליו השלום על זה גם כן ואמר, בכל דרכיך דאהו. במשלי כתוב, בכל דרכיך דאהו. מה פירוש? אין דרך, אין איזה פסיעה, אין שום דבר שאתה עושה כשאתה מנותק מידיעת השם. כל הזמן אתה יודע את ריבונו של עולם. וממילא, כל דבר שאתה עושה הוא בשביל ריבונו של עולם. וכבר כללו חז"ל את זה העניין כולו בקצרה, במילות מועטות שמורות על זה העניין, הוראה שלמה מאוד. עכשיו הרמב״ם מקדים כמה מילים של התלהבות מדברי חז"ל, שאמרו בחמש מילים משהו אדיר, ממש פצצה. עד כשאתה תבחן קוצר המילות, איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, אשר חיברו בו ספרים ולא השלימו, איך הם יכולים בחמש מילים לומר אותו? תדע שנאמר בכוח אלוהי בלא ספק, כלומר ברוח הקודש. והוא אומרם בצוותיהם, מסכת אבות, וכל מעשיך היו לשם שמיים. אלה חמש מילים, בשבילנו זו עבודה לכל החיים. כל מעשיך היו לשם שמיים. אז אתה לומד לשמה לשם שמיים. ואתה מתחתן לשם שמיים. ואתה נחמד לבריות כדי להאהיב שם שמיים וכולי. הכל זה לשם שמיים. אלה דברי הרמב״ם. בשמונה פרקים, פרק ה. אומר הרב, אלה הדברים, אינם דברים של ספרות, שאדם מביע על ידם איזה ציור, אשר גם אם הוא נשגב מאוד, יוכל להיות רק גילוי זמני שצירה אותו רוחו לשעה. יש לפעמים אנחנו מתרוממים לאיזושהי תחושה, אבל פה זה דברים הרבה יותר. כאן יש מסירת החיים, עצמיות הנפש של האדם, שהוא מוסר לנו את מהות עצמותו. הדברים האלה, הקצרים של הרמב״ם כאן, זה בעצם ביאור של הרמב״ם לחייו הוא. זהו הרמב״ם. וזה כוחו הנפלא, כוחו לאלוהיו, אשר אהבו, ואשר ידעו, ואשר עבדו באמת בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו. ולכן יכול היה הרמב״ם, עם כל הכוחות השונים והתחומים השונים, לקיים ואהבת את השם אלוקיך, וכל מעשיו של הרמב״ם היו לשם שמיים, ובכל הדרכים הוא ידע את השם. ומכוחה של אהבה תמימה ומושלמת זאת, אהבתו לאלוקים, הופיעו כל הגדולות והנפלאות אשר האיר על ידם את מחשקנו. אנחנו שרויים בחושך, כי אנחנו רחוקים מאהבת השם, מהאור הגדול של אהבת השם. אז אצלנו הצמצום של החיים מאוד מגביל אותנו, מאוד חותך לנו את החיים. אבל הרמב״ם העיר מכוח אהבתו הגדולה להשם את מחשקנו באישיותו הכבירה ובספרותו העומדת לנס עולם. זכותו הגדולה של הרמב״ם, תגן עלינו. אמן.